פרק ז. כלכלה של ספינת החלל. דייוויד קורטן, המערב הפרוע בספינת חלל. דונלה מדוז, עד כאן ולא עוד. א' פי שום אחר, בעיית הייצור. קליפורד קורב, טד הלסטד וג'ונתן רו. אם התמג עולה, למה אמריקה ירודה? הרמן דיילי, כלכלה בעולם מלא. חגי קוט, כלכלה אקולוגית. אריה ארנון ודוב חנין, חלופות למערכת הקיימת, מודל אחר של פיתוח, תפיסה אחרת של איכות חיים. עמי אטינגר וליה אטינגר, המשבר הפיננסי כהזדמנות לתיקון עולם. מבוא. לו היינו מוציאים מקראה בנושאים הללו לפני עשור, אם זה היה אפשרי בכלל, פרק זה על הכלכלה היה קצר ביותר. ואילו כעת הוא בין הארוכים, ועוד קיצצנו מאמרים טובים נוספים מחמת קוצר העירייה. העשור האחרון ידע צמיחה אדירה של כתיבה והגות ביקורתית על התנהלות המשק ותורת הכלכלה הנאו-קלאסית, המוכרת לנו כתיאוריית הקפיטליזם הליברלי. ישנה מידת מה של אירוניה בהתייחסותנו להעצמתה של הביקורת כצמיחה, כי הרבה מהביקורת הנ"ל נסובה סביב נושא זה, כלומר סביב הצמיחה הכלכלית, פירושה, ערכה ומקומה בתיאוריה, במדיניות ציבורית ובמדדים של חוסן כלכלי. התיאוריה אומרת שצמיחה היא מעין טוב אבסולוטי. צמיחת המשק משמעה יצירת עושר. יותר טובין ושירותים נמכרים ונקנים, יותר אנשים עובדים. לכלכלה יותר אמצעים לספק את הצרכים של כל אחד, לפתור בעיות חברתיות, סביבתיות וכו'. הביקורת על רעיון הגיוני זה מוסברת היטב ובהרחבה כאן במאמרם המצוין של קוב, הלסטד ורו, שכותרתו השאלתית רומזת לאחת הבעיות המרכזיות. אם התמג עולה, כלומר אם יש צמיחה, למה אנו לא מאושרים יותר? מאמרם, יחד עם המאמר של הכלכלן הדגול הרמן דיילי, הם בגדר קלאסיקה של התחום של כלכלה אקולוגית, ומהווים את ליבו של הפרק. מסתבר שמכל קודקודיו של משולש הקיימות, גם סביבה, גם חברה וגם כלכלה, יש סיבות טובות לפקפק בעליונותו ובתועלתו של רעיון הצמיחה הכלכלית והתאום הסיאמי שלו מדד התמג. הסיבה הסביבתית נרמזת בכותרת של מאמרו של דיילי, שטוען שאנו זקוקים לתיאוריה כלכלית שמתייחסת לכך שעולמנו הוא שונה מעולם קדמוננו. הם היו קטנים ביחס לעולם הגדול, ואנו במספר וברמה וקצב צריכה, גדולים בעולם שהולך וקטן, הולך ומתמלא. הפרק נפתח במאמר קצר של דייוויד קורטן, המתאר בעזרת מטאפורה, מושג שהוזכר לו פעם במקראה ושהוטבע על ידי קנת בולדינג, על פיו בעקבות תמורות חברתיות, כלכליות ותרבותיות, אנו הפכנו מבוקרים במערב הפרוע, אופקים אינסופיים, משאבים בלתי מוגבלים וכו', לאסטרונאוטים בספינת חלל, מקום בו הכל מדוד, קצוב ומאוד מאוד מוגבל. ככלל חשוב לקבל את האמת מפי כל מי שאומרה, לא משנה מה ייחוסו או מעמדו, אבל כשיש תיאוריה או שיטה שהיא כל כך מקובלת, כל כך שלטת כמו הקפיטליזם הליברלי, קשה לאנשים ללא קבלות לנסח ולהשמיע ביקורת נוקבת ולזכות באוזן קשבת, או אפילו לשימוע הוגן. לכן חשוב לציין את הרקע של שני המבקרים הללו. דייוויד קורטן היה פרופסור למנהל עסקים בבית הספר לעסקים בהרווארד, וייעץ לממשלות ולמפעלי פיתוח בעולם השלישי, בעיקר באפריקה ודרום אמריקה. הרמן דיילי הוא פרופסור בבית הספר למדיניות ציבורית של אוניברסיטת מרילנד, ובשנים 1988 עד 1994 היה כלכלן בכיר בבנק העולמי. שניהם גדלו והתחנכו על ברכי הכלכלה הנאו-קלאסית והיו אמונים על שיטתה, עד שראו במו עיניהם כיצד זו אינה מצליחה לפתור את הבעיות האמיתיות של העולם ואף מחריפה אותן. מכאן פיתחו השניים את הביקורות והחלופות שלהם. מיד לאחר קטעו הקצר של קורטן, המערב הפרוע בספינת חלל, עוד קטע קצרצר, הפעם של דונלה מדוז, אותה פגשנו בפרק א', גם היא אישה עם קבלות, הישגים ומעמד, מנתחת מערכות, מעורבת ברבים מהפרויקטים של הפיתוח בעולם בדור האחרון. היא מתה בפתאומיות מדלקת קרום המוח בפברואר 2001. זוהי כתבתה האחרונה. במאמר הזה היא מנגידה את צווי הכלכלה עם דרכי הפעולה של כדור הארץ. כדרכה היא כותבת בצורה כמעט לירית, אך גם חדה קטר, בעת ובעונה אחת. שניהם נותנים טעימה של התמונה הגדולה, אותה מפתחים המאמרים הבאים אחריהם, העומדים על פרטיה וממדיה השונים. לאחר מכן הולכים אנו פחות או יותר לפי סדר כרונולוגי, וממשיכים עם עוד חבר מראשוני הקבוצה הקלאסית, מחבר נוסף שזכה להרבה תשומת לב וכבוד לרעיונותיו, אי-אף שום אחר, שמיוצג במקראה הזו עם הפרק בעיית הייצור, הלקוח מספרו רב ההשפעה, קטן הוא יפה, מחקר כלכלי לאור ההנחה שלבני אדם יש חשיבות. למען האמת, כמעט כל פרק מספרו היה ראוי להיכלל באסופה זו, והיינו צריכים לרסן את עצמנו. שום אחר שעל שמו קרויה מכללה ללימודי קיימות באנגליה, היה כלכלן ממסדי באנגליה במהלך מלחמת העולם השנייה ואחריה, וגם הוא הגיע למסקנות שונות בתכלית ממוריו ועמיתיו. הוא כותב, פתחתי את דבריי באומרי שאחת מן הטעויות הגורליות ביותר של דורנו היא האמונה שבעיית הייצור נפטרה. טענתי שמקור האשליה הזאת טמון באי יכולתנו לעמוד על כך שהשיטה התעשייתית המודרנית על כל תחכומה האינטלקטואלי מחרסמת בעצם את הבסיס שעליו היא מושתתת. בלשונו של הכלכלן, היא אוכלת הון שאין לו תחליף ומטפלת בו בחדווה כאילו היה הכנסה. אם דיילי מצביע על פן סביבתי וגם מקרו-כלכלי בטענתו שהעולם מלא, שום אחר מדגיש היבט מיקרו-כלכלי, שיופיע גם הוא במאמרים אחרים. אוצרותיו של הטבע הם הון וראוי שיספרו ככזה. זהו חלק מהביקורת על התמ"ג ושיטות חשבונאיות אחרות לפיתוח כלכלי. אך שום אחר רחוק מלהיות טכנוקרט. כדברי תת הכותרת של ספרו, עבודתו מוקדשת לניסיון לחשוף את הפנים האנושיות של העשייה הכלכלית, כולל הנושאים של ייצור ותעסוקה. כבר הזכרנו את המאמר, אם התמ"ג עולה למה אמריקה ירודה, של הטריו קליפורד קוב, טד הלסטד וג'ונתן רו. הם פורסים בפנינו את כל תולדות רעיון המדידה של חוסן כלכלי, מראים לנו למה הוא כה שגוי, ולכן גם למה אנו זקוקים לאמצעי מדידה חדשים לקדמה וסגסוג. למה אין לנו אותם? ואיך הללו, אם אכן יתקיימו, ישנו את הנוף החברתי והפוליטי. על הדרך, הם מספקים לנו גם תובנות פוליטיות מרתקות כגון אמריקאים מותנים לראות באקולוגיה ובשמרנות חברתית כי ממלאים מקומות מנוגדים בספקטרום הפוליטי. אבל זוהי בעיקר אשליה אופטית שמחוזקת על ידי מערכת הנהלת החשבונות הלאומית הבלתי הולמת. העובדה היא שתומכי שני הקצוות מגנים את הדרך שבה המרדף אחר התמ"ג יכול להרוס את התחום שבראש דאגתם. באותה צורה שבה המרדף הופך יערות עתיקים לקורות בנייה וחופים למקווי ביוב, כך הוא הופך משפחות למוקדי צריכה ואת הסלון לשטח אש חופשית של שיווק. שני המחנות מדברים מנקודת מבט ערכית נגד המוסר היחסי והאופורטוניזם של השוק. פסקה שיכולה לפרנס קורס שלם על קיימות, כלכלה וחברה. הרמן דיילי בכלכלה בעולם מלא מסביר למה שיטת הצמיחה הנהוגה במערב איננה רק אנטי-סביבתית, אלא גם בראש ובראשונה לא כלכלית. כשההתרחבות הכלכלית מחרסמת יותר מדי במערכת האקולוגית המקיפה אותה, היא מתחילה להקריב הון טבעי כגון דגים, מחצבים ודלקים מחצביים, ששוויו עולה על שווי ההון המלאכותי כגון כבישים, בתי חרושת וציוד, שמוסיפה הצמיחה. כך אנו מגיעים למצב של צמיחה לא כלכלית, כפי שאני מכנה אותה, ומייצרים רעין במקום טובין. בדרך זו אנו נעשים עניים יותר, לא עשירים יותר. מרגע שעברנו את הגודל האופטימלי, הצמיחה נעשית טיפשית בטווח הקצר, ובלתי אפשרית בטווח הארוך. בסוף מתאר דיילי את השינויים הדרושים להנהגת משק בר קיימה באמת, ומה צפוי לקרות בכמה תחומים כלכליים, התעסוקתי, הפיננסי וכו'. זהו חטא ופשע, שדיילי ועמיתיו אינם חלק מחובת הקריאה בכל מבוא לכלכלה. בזאת סיימנו את החטיבה הקלאסית והבינלאומית של הפרק, ואנו מתקדמים אל הקולות הישראלים. חגי קוט הוא כלכלן צעיר שאימץ את הביקורות הנ"ל, ויצא לאנגליה ללימודים מתקדמים, כי הרי אין מקום בארץ ללמוד גישות שכאלה. הוא השתתף בהקמתו של הפורום הישראלי לכלכלה בת קיימה, וריכז אותו. כאן מופיע מאמר קצר יחסית וכללי על הרעיון של כלכלה אקולוגית. יש לציין שרוב מה שהצגנו עד כה נחשב כלכלה אקולוגית, וזאת בניגוד לגישה אחרת הנקראת כלכלה סביבתית. ישנם הבדלים רבים בין השיטות. חומר רב על התחומים והגישות הללו ניתן למצוא ב-http://ecowiki.org.il. אך נוכל לומר בגדול שבעוד שכלכלה סביבתית מפתחת דרכים כדי לתמחר משאבי טבע ולהשתמש בכלי השוק על מנת לשפר את ההתמודדות עם סוגיות סביבתיות, כמו הכנסתן של עלויות חיצוניות לחישובים כלכליים, כלכלה אקולוגית מדגישה את המגבלות של השוק, ומבקשת לתחום אותו ולהכפיף אותו לחוקי האקולוגיה. לדוגמה, קוט מצטט את קורטן כשהוא מונה שלושה שינויים בסיסיים המתבקשים מגישה אקולוגית לכלכלה. ייצור פסולת בקצב שהמערכת האקולוגית תוכל לספוג, ניצול של משאבים מתחדשים בקצב שהמערכת יכולה לחדש אותם, וניצול של משאבים שאינם מתחדשים לפי קצב פיתוחם של תחליפים מתחדשים. השינויים האלה הם כל כך הגיוניים אחד וכל כך רחוקים מהמציאות שלנו מאידך, שקשה לדעת כיצד לפעול. קוט מציע, נכון, מדובר בשינוי עמוק שכלכלנים, פוליטיקאים ואזרחים צריכים לעשותו, ומפתה לומר שהדבר אינו אפשרי. אך לדעתי, עדיף להתווכח אפילו עם כלכלנים ופוליטיקאים מאשר עם כדור הארץ. המאמר הבא הוא בעצם פרוטוקול ערוך של דו-שיח בין שתי דמויות בנוף השמאל הישראלי, אחד סוציאליסט, לא ידוע כסביבתי במיוחד, הכלכלן פרופסור אריה ארנון, והשני סוציאליסט לא פחות, אך עם עבר של פעיל סביבתי, וכעת ידוע כחבר הכנסת הירוק ביותר, בעל הישגים מרשימים ופעילות ענפה למען הקיימות, חבר הכנסת דוקטור דוב חנין. הדיאלוג לקוח מספרם מקום לתיקון, שיחות על כלכלה, חברה וסביבה. ייתכן והשילוב אדום ירוק הוא זר לחלק מהקוראים. חנין ובר הפלוגתא שלו ארנון מבהירים את הקשרים. חנין, בבסיס תפיסת הקיימות עומדת ההבנה שהמפתח לאיכות החיים שלנו אינו הגידול הכלכלי, אלא מערכת של צדק חברתי. לא ייצור של עוד ועוד סחורות, לא פליטה של עוד ועוד גזי חממה, אלא חלוקה צודקת ונכונה יותר של מה שאנו באמת מסוגלים לייצר. שניהם נדרשים לתיאוריות של חתן פרס נובל אמרטיה סן על חירות, ולכן גם פיתוח, כהסרת מגבלות לפיתוח יכולות אנושיות ולמימוש הקשירויות שלהם. ארנון כותב, אני עדיין מאמין שהשיטה הסוציאליסטית באמת יכולה לעשות את מה שהקפיטליזם התיימר לעשות, ולהצליח טוב יותר ממנו. היא יכולה ליצור שפע חומרי יחסי, כך שהיכולות, capabilities, של האדם שסן מתאר, יתממשו בלי לפגוע בסביבה. דבר שהקפיטליזם התחרותי אינו יכול לעשות. אסור להתחמק גם בעולם הציוני שלנו, מלדון מחדש בשאלה של קיום חלופה לקפיטליזם הסמיתיאני. איך אפשר לכונן משטר שישיג פיתוח בר קיימה בדרך אחרת מהדרך הסובייטית? ומה הם הלקחים שאפשר ללמוד מהכישלון שהיה? אני חושב שהעלאת רמת החיים בכל המישורים, כשהיא נמדדת נכון, לבני האדם החיים בעולם הרוב וגם למי שחיים בחלקים המפותחים פחות של העולם המפותח, זו עדיין המשימה של המאה ה-21. השאלה איך להתמודד באותה הזדמנות, גם עם התחזיות הקודרות מאוד שאנשי הסביבה מביאים לנו, ושמפחידות גם אותי, הופכת את הסוגיה לאתגר כפול. המאמר שסוגר את הפרק הוא האקטואלי מכולם. הוא נכתב כתגובה למשבר הפיננסי הגדול שפקד את העולם לפני מספר שנים. המשבר הפיננסי כהזדמנות לתיקון עולם מאת האחים אמי ודוקטור ליה אטינגר, מנסה למלא אחר הכלל הידוע שמשבר הוא דבר שאסור לבזבז. מספיק זמן עבר כדי להגיע למסקנה שהעולם אכן בזבז אותו, כהזדמנות לשינוי אמיתי, ולא הקשיב להם ולאחרים בהמלצותיהם, לגבי ניצול המשבר כבסיס לרפורמות מרחיקות לכת. הם מראים כיצד המשבר ההוא, שכביכול היה רק איזו גוזמה או תאוות בצע של קבוצה לא גדולה של מנהלי כספים, בעצם קשור קשר הדוק למשברים הולכים ומחריפים בסביבה ובדמוקרטיה, ושחייבים אנו להתמודד עם כולם. טיפול במשבר הפיננסי הנוכחי, ללא התייחסות למשבר הסביבתי ולמשבר הדמוקרטי, יכול לתת מענה לטווח הקצר, אך רק יחמיר את המצב בטווח הארוך. לעומת זאת, ההבנה של שורשי המשברים הללו ושל הקשרים ביניהם חיונית לחשיפת הדרכים שיובילו לפתרון יעיל. בביקורת שלהם על הקפיטליזם, הם אינם יוצאים נגד שוק חופשי. נהפוך הוא, המשבר הנוכחי מלמד כי קפיטליזם חסר גבולות הוא הגורם מספר אחת המונע מהשוק החופשי לפעול. העובדה שאחוז אחד של אוכלוסיית העולם מחזיק בידיו 40% מהאושר העולמי, בזמן שמחצית מתושבי העולם, יותר מ3 מיליארד בני אדם, מחזיקים פחות מאחוז אחד מהאושר, מונע מהשוק לפעול באופן חופשי ולטובת כולם. הכסף זורם מעניים לעשירים, רק תחשבו מי משלם אוברדרפט ומי מרוויח מריבית, וזה יוצר מעגלי הצלחה למצליחים שמסלימים ומחריפים את הפערים החברתיים, את ההרס הסביבתי וגם את המשבר בדמוקרטיה. מדינות דמוקרטיות יצרו מנגנונים מאזנים כאלה, אבל ברמה הגלובלית היו חסרים מנגנונים דמוקרטיים כאלה. יתר על כן, מוקדי ההון והכוח הפוליטי שנוצרו במערכת הגלובלית סרסו רבים מהמנגנונים הדמוקרטיים המאזנים בתוך מדינות. כיוון שכך, מה שנחוץ היום הוא הרחבת הדמוקרטיה לזירה הבינלאומית והעמקתה בזירה הלאומית. מתובנות ממאמרים קודמים, כגון שהצמיחה בנויה על כרסום בהון הטבעי ושהמבנה הפיננסי של השוק העולמי, קובע שרק כ2% מהכסף בעולם מייצגים סחורות ושירותים וכו'. נוכל להבין למה לראשונה בתולדות האנושות, הדור הקיים עני במשאבים ובשירותים של הטבע יותר מהדור שקדם לו. קביעה מדאיגה ומפחידה. הפתרון? דמוקרטיזציה של מנגנון השוק החופשי ויצירה של דמוקרטיה כלכלית ומגוון רחב של עסקים חברתיים הם המפתח לרוב החולאים הנוכחיים של השיטה שהפכה ממשרתם של בני האדם לאדונם.